סייעתא דשמיא, נתחיל חלק שני של משנה ברורה, הלכות נשיאת כפיים, סימן קכ"ח, דיני נשיאת כפיים ואיזה דברים הפוסלים בכהן. סעיף א', אין נשיאת כפיים בפחות מעשרה, והכהנים מהמניין. אומר הרמ"א, ואין לזר לשא כפיו אפילו עם כהנים אחרים, כמו שכתוב פרק שני שכתובות שזר עובר בעשה. ובתוספות פרק כל כתבי לא ידע רימה האיסור יש בזר העולה, ואפשר שעם כהנים אחרים שרי וצריך עיון. אומר השולחן ערוך, אין נשיאת כפיים בפחות מעשרה והכהנים מהמניין, ודינו בכל דבר כמו שובר לעניין קדיש בכל הדברים. ועיין שם שהמשנה ברורה הסתפק בשם המשנה ברורה, מה הדין לעניין ישן, האם מצטרף. ומבואר שם שדין זה תלוי בשתי הדעות שהביא באורלו חיקן, מדוע צריך עשרה לנשיאת כפיים, שלדעה שהוא מטעם דבר שבקדושה ישן מצטרף, אבל הדעה שלומדים זאת מגזרה שווה של ונקדשתי בתוך בני ישראל, ייתכן שישן אינו מצטרף, ושצריך פרסום בפני עשרה וישן אינו בכלל זה. אולם אתה זו בחדש חולקים וסוברים שגם לדבר שבקדושה אין הישן מצטרף. ולעניין מעשה כתב המשנה ברורה שם בסימן נ"ה, שלכתחילה ודאי צריך להקיצו, ועל כל פנים לעוררו שיהיה מתנמנם. ממשיך המשנה ברורה, יש אומרים שאין נשיאת כפיים אלא במקום שיש ספר תורה, אבל רוב האחרונים חולקים, וכמעט כולם חולקים על זה. והטעם נתבהר בשו"ת חקרי לב, שכיוון שבש"ס ובפוסקים הוזכר שהכהנים עולים משא כפיהם בדוכן, וכאן ודוכן הוא הבימה שלפני ההיכל שהספר תורה בו, משמע מכך שנשיאת כפיים ממקום שיש היכל וספר תורה. ובדעת החולקים כתב שבש"ס נקטו לשון זה משלפי רוב היו הכהנים עולים לדוכן, אך לא מפני שדבר זה מעכב. ומדיוק הלשון לעלות לדוכן כתב האיש לאברהם בוצ'אצ'ר, שיש להדר או להקפיד שעמידת הכהנים תהיה על מקום גבוה מרצפת בית הכנסת, דוגמת עמידת הכהנים לבית המקדש שהייתה על מקום גבוה. כתב הפרי מדדים שעכשיו המנהג הוא שהכהנים עומדים על מדרגות ארון הקודש. יש אומרים, אומר המשנה ברורה, שמי שבא ואמר כהן אני, נאמן לשא כפיו, וכן המנהג הרמ"א בבן העזר סימן ג'. ובטעם הדבר כתב שם בית שמואל, שכיוון שאינו הנאה מזה, אין חוששים שמא יעשה איסור. והפרי מדדים כאן בהקדמה הוסיף שאף אם עולה כשאינו כהן ועובר בעשה, מכל מקום כיוון שאינו מכשיל בזה אחרים, מה לנו ולאבונו, ולכך יש להאמינו. וטעם נוסף מובא בכף החיים, שכל דבר עשוי להתברר אין אדם משקר בו. והוסיף שלפי זה הבא ממקום רחוק שאין שומרי תורה ומצוות שניתן לברר אצלם נאמן. אומר השולחן ערוך, והכהנים מהמניין, אומר המשנה ברורה, לפי שהכהנים גם כן בכלל ברכה מדכתיב ואני אברכם, כלומר לכהנים. אומנם להלן הביא את לשון הרמב״ם שהפסוק ואני אברכם מוסב על הישראלים המתברכים מפי הכהנים. ובגמרא בחולין מ"ט נחלקו בזה רבי שמואל ורבי עקיבא, האם הפסוק ואני אברכם מתפרש על ישראל או על הכהנים. ואפילו אם רובם כהנים גם כן שפיר דם, מכיוון שיש כל פנים ישראל אחד שיענה אמן אחר הברכת כהנים. וטעם הדבר כתבתה, שכיוון שברכת כהנים נאמרה בלשון יחיד, יברך השם וישברך, אם כן אפילו ישראל אחד ראוי לברכה. אומר הרמ"א, ואין לזר לשא כפיו, תכתיב כה תברכו אתם ולא זרים, ולאו הבא בכלל עשה עשה. ועיין בבך שכתב שדווקא עם נשיאת כפיים, ואפילו אם לא ברך מתחילה אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו, אבל אם יברך ברכת כהנים ולא נשיאת כפיים אינו עובר בעשה. ומתרים גדים משמע שאיסור יש בכל גבני. כתב בספר מגן גיבורים שזה שאמרה התורה אתם ולא זרים אינו רק במתכוון לכוונת המצווה, אבל אם לא מכוון כלל לכוונת המצווה, רק שלא לעבור על דברי חבריו שחשבו שהוא כהן ועברו לו על ילד אוכן, פשיטה שאין כאן איסור עשה כלל עיין שם. זאת אומרת, זה רק באופן שהוא מתכוון לכוון, אבל הוא לא מכוון, הוא לא עובר. ונראה לי, אומר המשליבור, את הכל זה דווקא למיידקאים אלן בסימן סמך שמצוות צריכות כוונה, שאם לא כן אינו מותר רק דווקא אם מכוון בסורו לשם מצווה, זאת אומרת כוונה הופכית, או שאינו מכוון כלל לברכה ואין לזה על צה כפיו, אפילו עם כהנים אחרים. רוצה לומר, אפילו אם נאמר שעשה אינו עובר הזר כשמברכים כהנים, והמיעוט אתם ולא זרים הוא רק כשמברך לבדו, אפילו אחר כל פעמים עשו משום הברכה שמברך בתחילה שקדשנו דהה ולבטלה, שרק לכהנים צוותה התורה לברך את ישראל. ובתם הדבר שברכת כהנים אינה עצמה אינה נחשב ברכה לבטלה, עמדה ביהודה כתב שיש פרשו שברכת כהנים עצמה ברכה לבטלה היא, וכן דעתו נוטה. ביאר המרכבת המשנה ביחוד מאכלות אסורות, משום שברכת כהנים אין משום הזכרת שם שמיים לבטלה, שהרי הוא כקורא פסוקים בתורה. אומר הרמו ואין לזר יצא כפיו אפילו עם כהנים אחרים, ופרק שני כתובות זר עובר בעשה, ותוספות פרק כל כתבי לא ידרי מה איסור יש בזר העולה, אם לא משום ברכה לבטלה שהכהנים צוותה התורה לברך את ישראל, כך מזור מטוסות שם. ואפשר שהם כהנים אחרים שרי וצריך עיון. רוצה לומר בזה כי אמר הרי שאינו עובר בעשה רק משום איסור ברכה לבטלה, ולדין ההסכמו האחרונים שאין לחלק בזה, ובכל גבנה עובר בעשה. והלוך כותב בהקדמה, כתב בספר חרדים מצוות עשה לברך כהן את ישראל, שנאמר כל תברכו את בני ישראל, וישראל עומדים פנים כנגד פני הכהנים בשתיקה ומכוונים מבעל לקבל ברכתם כדבר השם, אמנם מבכלל המצווה, עד כאן לשונו. והביאו האחרונים, ואף כשאין בית המקדש קיים, כתב לקמן בהגהה דברי הרמה שנוהגת מצווה זו מהתורה. הבירוש לספר החרדים הוא יש מחלוקת באחרונים, אף לא היא בכתובות נקד שהישראל המתברכים מקיים מצוות עשה ממש, ואם אינם רוצים להתברך עוברים באיסור עשה. מאידך בשוט מרי אסד כתב שוודאי מצוות עשה על הישראל להתברך, אלא שהם מסייעים בידי הכהנים לקיים את מצוותם, כיוון שהכהנים צריכים אותם לברכה. אם רוצים הישראלים להתברך הם בכלל המצווה, אבל אם אינם רוצים להתברך אין עוברים באיסור עשה. והדבר אברהם בארץ שיטת החרדים, שאומנם יכולה ישראל לצאת לפני הברכה ואינו מחויב לחזר אחריה, אך היא נמצא שם מצווה עליו לכוון לקבל הברכה ולא להסיח דעתו. ואף ישראל חרש שאינו שומע את ברכת הכהנים, כתב רב שלמה זלמן של השיטות שיש מצווה על השומעים, אם הוא עומד כנגד הכהנים הוא מתכוון להתברך מצווה, מפני שיודע שהכהנים מברכים והוא מתכוון להתברך. אכן, להפסיק באמצע תפילת לחש בשתיקה כדי לשמוע ברכת כהנים, דעת הרב יושב שאין לעשות כן, כיוון שמשמעות כל הראשונים שלא הזכירו שיש מצווה להתברך, נראה שסוברים שאין מצווה בדבר, ועל כל פנים אין להקל כחרדים לעניין זה. וגם החזניש פסק שלא כחרדים, אבל כל פנים אם אדם יכול לקבל ברכה לא באמצע התפילה, ודאי ראוי. עוד כתוב בביאור הלכה שזר עובר בעשה, האם במשבור שכתבנו ונראה לי שכל זה דווקא למאי דקיים המצוות צריכות כוונה, ולכאורה לפי זה יש לתמוע מנהג העולם שנוהגים לברך אחד לחברו בין שהוא כהן או זר, בעת שהם לבוא אותו בלשון יברכה, ואף תברכה כזו שלו בשעת התפילה, וידעו מה שהיית בירושלמי בתענית לא מצאים סיעת כפיים בלא תפילה, אז לא זהו בוודאי רק הקנטת רבנן שקברו אותו בתפילה, ומדורה הייתה אינו תלוי בזה, תדע שלא תפילה גוף אירופה פוסקים עוד רבנן, ואם כן כיוון שמדורייתא יוצא בברכה באלמה שברך אותם אפילו שלא בשעת תפילה, ועל זה אמרה התורה אתם לא זרים, איך מותר לזר לברך אחד לחברו בלשון זה, ואם כן יש חיה מנהג העולם להדקה עם המצוות צריכות כוונה. ואולי אם את הרי ציבור הלכה יש לומר שטעם המנהג ישמעו לסביר עלי כאבך, שדווקא אם פורסים ידיים עובר הזר בעשה. אינמי, חבל שתקנו רבנן שלא עושה כפיים בלא תפילה, שוב בשונו פסוקים אלו שבקת כהנים בלא תפילה, בית כהן בן ישראל הרי כמכוון במפורש שלא לקיים המשרד בברכת כהנים, ולכן שערי, זאת אומרת שיש כוונה הפוכה. וכן הכריע במשתבור אל אל שיקר מצוות תפילה עם מדרבנן, ובספר עמק ברכה כתב שמע מהגיז בשם רב חיים מבריס, כשנשאל איך שייך לומר שנשיאת כפיים בזמן זה מדורייתא לשיטות של תפילה מדרבנן, התרץ רב חיים שאף לדעת הרמב"ן שחיוב תפילה הוא רק מדרבנן, מכל מקום עניין התפילה הוא מן התורה, אם כן עכשיו שעת עבודה מהתורה ומתקיימת מצוות נשיאת כפיים בשעת עבודה. נמצא שלברי רב חיים אפשר לתת טעם מנהג העולם לברך אחד חברו בשביל לברך את כפיים בלא תפילה. ועל פי טעם זה כתב בתורת תמימה שיש להקפיד שלא להניח שתי ידיים על ראש המתברך, והביא בשם הגרוש לא מצינו ברכה בשתי ידיו רק לכהנים. מאידך בסידור היבט כתב שיש לנעים כמו שצינו בכל המברכים כדרך שנהג משה רבינו כשברך את יהושע בעין יפה, הוסיף שכן היה מנהג אביו וחכם צבי. וכהן שהוסיף ברכה מדעתו ולא נשיאת כפיים, ספק עבור הלוך אם עובר בזה משום בעל תוסיף, או שכיוון שנשיאת כפיים הם דברים המעכבים את המצווה, אין בזה משום בעל תוסיף, והביא בזה מחלוקת ראשונים. כן נהיה מי שרגיל לספור ספירת העומר בזמנה, והראה שאמר לחברו מהו יום הספירה בבין השבטות. כתב כמובן סימן תפייטה שיש לדון איתם זה שחייב שהוא לחזור לספור בברכה, כיוון שרגיל לספור בזמנה, הרי עצם זה שהוא אמר זה בין השבטות הרי הוא כמכוון בפורש שלא לצאת ידי חובתו בזה. בלי ברכה זה כאילו שהוא מכוון שלא. אמנם שם הוא נשאר בצריך עיון.